שלום וברכה. אנחנו פרשת אמור, ובתוך פרשת אמור שעוסקת בעבודת הכהנים וממשיכה את ספר ויקרא, את היסודות של ספר ויקרא, יש בתוך העבודה של הכהנים פרשה שלכאורה לא קשורה. אז יכול להיות שהיא קשורה כרונולוגית, אבל השאלה למה התורה שמה אותה כאן. ממש מיד אחרי הביאור של התורה על הציווי של הלקת המנורה, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, לעלות נר תמיד וכולי, פתאום מופיעה פרשת המקלל. פרשת המקלל היא פרשה שלכאורה אין לה קשר פה, לא לעבודת הכהנים, לא לבניין המשכן, לא לעבודת המשכן, והיא בכלל פרשה שמחזירה אותנו אחורה בהיסטוריה, מכיוון שהתורה מתארת ויצא בין איש, בן אישה, שיחה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בדברי למטה דן, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. כלומר, יש אירוע. יש מריבה בין שני אנשים, ואחד מקלל את השני בשם השם. ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא פוסק, וידבר השם אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. כלומר, בסופו של דבר, מה שמוכרע, זה שאדם שמקלל את הקדוש ברוך הוא, דינו מוות. אבל הסיפור הזה מחזיר אותנו אחורה. מכיוון שכשאנחנו מנסים לברר מי זה, אותו בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, זה בעצם חוזר אחורה אל ספר שמות. לא רק אל ספר שמות, אל תחילת הופעתו של משה. כשמשה רבנו מופיע בתורה, התורה מתארת אירוע מכונן בהופעתו של משה. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אליך וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. זה אירוע שגלגל את משה בסופו של דבר לברוח למדיין, לקבל את השליחות האלוקית, ולחזור לגאול את עם ישראל. והאירוע הזה חוזר אלינו עכשיו הפרשה. למה? מכיוון שאומר המדרש, ויצא בן איש ישראלית והוא בן איש מצרי, מה זה ה... ישראלי הזה שהוא יש לו אבא מצרי, אומר המדרש ויקרא רבה, הוא בן איש מצרי, רבנן ורבי לוי, רבנן אמרי אף על פי שלא היו ממזרים באותה שעה, הוא היה ממזר, ומי זה אותו מקלל? זה הבן של אותו איש מצרי ממצרים, שבעצם בא על ישראלית. כלומר, אותו איש מצרי שמשה הרג, לפני שהוא הרג אותו, הוא הספיק לעבר אישה ישראלית. האם זה באונס, או האם היא זינתה, זה כבר כמה גרסאות שיש בחזל. כלומר, הצאצא של אותו איש מצרי ואישה ישראלית, הוא זה שיופיע אלינו. ולכן הוא נקרא, ויצא בין אישה ישראלית והוא בין איש מצרי. כלומר, סיפור המקלל קורה אולי בפרשה שלנו, אבל השורש שלו הוא ביציאת מצרים. יותר נכון, ברגעים של הולדת תהליך יציאת מצרים. הוא נולד מאיזשהו סיפור, ובאמת המדרש אומר, הוא נקרא ממזר. יותר מזה, ויפן כה וכה של משה רבינו, תראו איך המדרש אומר, מהו כה וכה, אלא ראה מה עשה לו בבית ובשדה, ראה מה אותו איש מצרי עשה, לא רק פה עכשיו שהוא מכה איש עברי, אלא בעצם שהוא אנס אישה ישראלית. אמר לו, לא דיו שקלקל עם אשתו, אלא שהוא מבקש להורגו מיד וירקן. איש ראה שאין מי יעמוד ויקנה לשמו של הקדוש ברוך הוא וירגעו. כלומר, הוא הורג את האיש מצרי הזה על שני דברים. אחד, על זה שהוא בעצם זנה עם אישה ישראלית. בית, שהוא מכה איש ישראלי. הצאצא של האירוע הזה יופיע אצלנו עכשיו במקלל. כשחזל באים אומרים במדרש, אמרי רבנן, אף על פי שלא היו ממזרים באותה שעה, הוא היה ממזר, זה לא רק במובן ההלכתי, כי יש דיון, האם נוכרי שבעל ישראלית, הבנים של הממזרים. להלכה למעשה אנחנו לא פוסקים ככה. אבל ממזרות זה מצד אחד אמירה הלכתית, אבל מצד שני זה גם איזשהו יסוד שבעצם לקחתי כוח של חיים ומשכתי אותו לכיוון מעוות. ממזרות זה איסור עריות. כלומר, הפרי של איסור עריות הוא ממזר. הפרי של הקלקול הרוחני הזה מוליד את הדבר הזה. כלומר, אם אני חוזר עכשיו אל הסדר, המקלל לא נולד יש מאין. המקלל נולד מאיש מצרי ואישה ישראלית. מתוך התערובת המקולקלת הזאת, נולד ילד שיקלל את שם השם. והתורה בוחרת להביא את הסיפור הזה בתוך עבודות המשכן, בתוך סדר העבודה של הכהנים, ממש אחרי הדלקת המנורה. למה? כי בעצם הולך ומסתבר יסוד שמלווה אותנו מבעצם יציאת מצרים, שיעמוד בלב יציאת מצרים, והתיקון הגדול שלו הוא הייעוד של עם ישראל, הוא הגאולה של עם ישראל, הוא בניין המשכן, הוא בניין הקודש. ובזה אני מבקש לעסוק ולבאר. יש זוהר מופלא ששואל שאלה. משה רבינו, כשהוא מקבל שליחות ראשונית על ידי ריבונו של עולם, הוא אומר, אנוכי הרל שפתיים, אני לא יכול לדבר, שלום וברכה. אנוכי הרל שפתיים, יש לך פה דפי מקורות. וריבונו של עולם מבטיח למשה רבינו, אני אהיה עם פיך. פה, הנה בקצה של השולחן, כן. אני אהיה עם פיך. כשהוא חוזר עוד פעם לפרו, עוד פעם הוא אומר, איך ישמעני פרו ואני הרל שפתיים? אז זה שואל הזוהר את השאלה הבאה. תחזי, כתיבן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרו ואני הרל שפתיים? ככה טוען משה, אני לא יכול לבוא לדבר לפרו. אבל שואל הזוהר, מהי ואני הרל שפתיים? הרי בקדמיתה, במפגש הראשון של ריבונו של עולם עם משה רבינו, משה רבינו אמר, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ומה ענה לו ריבונו של עולם? וקודש הבריך הוא, אהותיב לי, מי שם פה לאדם וגומר? והוא אמר, ואנוכי אהם פיך. כלומר, בסנה, משה רבינו בא וטען, ריבונו של עולם, אני כבד פה וכבד לשון. מה ענה לו ריבונו של עולם? אל תדאג, אני אהם פיך. איך יכול להיות שיותר מאוחר, כשהוא מגיע לפרו, עוד פעם, משה רבינו מעלה את הטענה, ואני הרל שפתיים, ואיך ישמעני פרעה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לך שהוא תיקן. הקדוש ברוך הוא אמר לך שהוא יהיה עם פיך. אז איך יכול להיות שאתה עדיין הרל שפתיים? לכן, אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואנוכי יהיה עם פיך, סלקה דעתך דלא אבה, כן? יש לך מחשבה שבאמת הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה? והשתה אמר, ואני הרל שפתיים, ועכשיו הוא אומר, עוד פעם, אני הרל שפתיים. יאחי, אנו מילד, יבטיח לקודשי בריחו בקדמיתה, אם זה ככה, איפה ההבטחה של ריבונו של עולם? כלומר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בסנה, אנוכי יהיה עם פיך, ועכשיו פתאום כשהוא חוזר לפרו, הוא אומר, ואיך ישמעני פרו, ואני הרל שפתיים, הקדוש ברוך הוא יבטיח לך שהוא יתקן, מה, יש אבא אמינה שהוא לא תיקן? יש אבא אמינה שהקדוש ברוך הוא לא קיים את הבטחתו? לכן אומר הזוהר, כל סוגיית הדיבור של משה, זה משהו אחר לגמרי. אלא רזה יהיו. אלא זה סוד. משה קלה. משה הוא באמת הכל. אבל הדיבור של משה דיו מילה דילי של הקדוש ברוך הוא אבי בגלותה. כלומר, משה רבינו הוא בעצם הכל. אבל מה הדיבור שהולך להתלבש בכל הזה? הדיבור הזה זה הדיבור האלוקי. אומר משה רבינו, הדיבור האלוקי אי אפשר לדבר אותו, הוא בגלות. כלומר, זה לא בעיה אצל משה. זה בעיה בגאולת הדיבור האלוקי. כלומר, הדיבור האלוקי, מה זה הדיבור האלוקי? האמת האלוקית. האמת האלוקית הייתה בגלות. הייתה עמוק, עמוק, עמוק בתוך תומעת מצרים. צריך לגאול אותה. משה רבינו אומר, אני לא יכול לדבר, כי הדיבור האלוקי נמצא בגלות. את הבעיה הפרטית שלו, אני הרל שפתיים כבד פה וכבד לשון, באמת הקדוש ברוך הוא תיקן לו. אבל את הדיבור האלוקי אפשר לדבר אותו. לכן אומר הזוהר, כל הסוגיה זה סוד. ודיבור דיו מילה דילי של הקדוש ברוך הוא אבי בגלותה. ואב יהיו עתים לפי רשם מילאי. ובגין דה אמר, ואיך ישמעני פרעה, בעוד מילה דילי היא בגלות הדילי. דה, לת לי מילה, אין לי מילה, אני אין דיבור. והדיבור האלוקי נמצא בגלות. וכל זימנה, אני קופץ אל השורה האחרונה, וכל זימנה דה דיבור אבי בגלותה, משה אזיל קלה בלא דיבור. וכל עוד הדיבור האלוקי נמצא בגלות, משה רבנו אין לו קול. ואחי אזיל, וככה בעצם הדיבור האלוקי לא היה קיים, עד שהגיעו לתורה דה סיני, ואז התורה התקבלה, והדיבור האלוקי הופיע. זה עשרת הדיברות. אני רוצה לסכם. סיפור יציאת מצרים, זה לא רק גאולת עם ישראל ממצרים. דרך גאולת עם ישראל ממצרים, מתגלה גאולה של הדיבור האלוקי. של האמת האלוקית שמופיעה בעולם. ולכן משה רבנו לא יכול לדבר. ואנוכי הרע לשפתיים, זה לא שההבטחה האלוקית של הסנה לא התקיימה. אלא אנוכי הרע לשפתיים, כי הדיבור האלוקי עדיין בגלות. אז יש לי קול, אבל אין לי דיבור. הדיבור האלוקי ילך ויצא מהגלות רק במעמד הר סיני. עכשיו בוא נחזור רגע. במאבק מול המצרי, מה הולך ומתגלה? המאבק בין ישראל למצרים. מה המאבק בין ישראל למצרים? המאבק בין ישראל למצרים הוא הדיבור האלוקי. מצרים מצרה את הדיבור האלוקי. מונעת מהדיבור האלוקי להופיע. צריך לשבור את מצרים. צריך להילחם במצרים. צריך להרוג את מצרים כדי שהדיבור האלוקי יופיע. יש מצרי אחד שמשה הורג אותו. אבל המצרי הזה, לפני שמשה הרג אותו, הוא הספיק לאנוס אישה ישראלית. מה הפרי שיוצא מאותה האישה? יצא ילד שיקלל את השם. כלומר, יצא ילד שישתמש בדיבור, אבל יקלל את השם. כלומר, מה זה פרשת המקלל שמופיעה אצלנו פתאום, בתוך כל הבירור של המשכן, של תפקיד הכהנים בעולם? זה סוגיה של דיבור. דע לך, לעם ישראל יש ייעוד של דיבור, מזה יצאנו ממצרים. לגאול את הדיבור האלוקי. ופתאום הוא מתנגש עם שריד של מצרים. מה השריד של מצרים? מצרי שפתאום יצא בכוח הזה, דרך הצאצא הזה, והוא מקלל את השם. כלומר, פתאום הבירור של עם ישראל מול הדיבור מופיע עוד פעם. רק הפעם יש כוח לדבר, אבל פתאום הדיבור הולך לאן? לקלל את השם. ופה זה עכשיו נמצא בתוך הפרשות של המשכן, בתוך הפרשות של תפקיד הכהנים, בתוך הפרשות של איך מאירים את העולם במנורה. איך מאירים את האור האלוקי. עם ישראל קיבל תפקיד לדבר. לגאול את הדיבור האלוקי. זה התורה. זה עם ישראל שהוא דבר השם בעולם. ופתאום בתוך כל הבניין של עם ישראל צץ צאצא של מצרים. אבל הפעם הוא יהודי, על פי ההלכה. אבא גוי, אבל האמא יהודייה. אבל הקלקול המצריות של האנטיתזה לדיבור האלוקי מופיע. איך היא מופיעה? הוא מקלל את השם. יש הפתעה גדולה, מה עושים איתו? איך יכול להיות שיוצא מעם ישראל דיבור שהוא נגד השם? איך יכול להיות? לכן פתאום הכל נעצר, בוא נראה מה עושים איתו. הקדוש ברוך הוא מכריע, סוקלים אותו. ואני רוצה דרך המפגש הזה טיפה להעמיק, מה זה הדיבור הזה? מה הפירושו של דבר שעם ישראל גואל את הדיבור? בתוך ליל הסדר יש לנו מצווה, אחת ארוכה, לדבר. לספר. למה? אומר הרב נריה, ביאור מופלא לדבר. בין המצוות המיוחדות הקשורות ביציאת מצרים, מוצאים אנו מצווה הקשורה בדיבור. מצווה לספר ביציאת מצרים. ותמה דמילתא, מה העומק של הדבר? שגלות מצרים הייתה גלות מיוחדת של הדיבור הישראלי. כמו שאמרנו, הדיבור היה בגלות, אבל מה זה הדיבור הזה? באמת ידע משה רבנו שבעיקרה של גאולת יציאת מצרים נעוצה גאולת הדיבור, והשתדל להשתמט מהשליחות בטענה, ואנוכי הרע לשפתיים, כי הוא עוד לא יכול לדבר, כי הדיבור נמצא בגלות. ופה הרב נריה מדייק יסוד מופלא. כי יש הבדל יסודי בין הדיבור הישראלי לדיבור הכללי. כלומר, אנחנו רגילים לדיבור במובן של תקשורת. מה זה דיבור? מדברים. האדם נקרא במדרגת מדבר. זה ההבחנה שהמהר"ל נותן, הריאל, סליחה, נותן מדרגות לבריאה, אז יש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר. מעל זה יש ישראל. מה ההבדל בין ישראל לבין מדבר? האם הדיבור שלנו והדיבור של אומות העולם מאותו דיבור? אומר הרב נריה על פי דבר הרב קוק, לא. יש הבדל יסודי בין הדיבור הישראלי לדיבור הכללי. למה? הדיבור הכללי הוא בא מתוך העולם. ואילו הדיבור הישראלי, העולם בא מתוכו. אומר הרב נריה, הגדרה מופלאה. כשגוי מדבר, הוא מתאר את העולם. כשישראלי מדבר, הוא יוצר את העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. בעשרה מאמרות ובכ"ב אותיות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הדיבור יש לו כוח של בריאה. את הכוח הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. אצל אומות העולם, באמת, כשהן מדברות, זה דיבור סתם. דיבור. תקשורת. כמו שגם בעלי חיים יודעים קצת לתקשר ביניהם. דולפינים יודעים קצת לדבר ביניהם. האדם הוא משוכלל יותר, יש לו דיבור משוכלל יותר. הדיבור של עם ישראל הוא לא שכלול של התקשורת, אלא הוא המשכה של כוח הבריאה של ריבונו של עולם. כשעם ישראל מדבר, זה מדרגה אחרת לגמרי. זה כוח עצום שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. בכוח הזה יכולה להיות גם סכנה מאוד גדולה של מקלל. כשהכוח הזה מופיע עכשיו בעם ישראל, כי כבר יצאנו ממצרים. ולא רק יצאנו ממצרים, כבר קיבלנו את התורה. ולא רק קיבלנו את התורה, כבר חנכנו את המשכן. ועכשיו אנחנו עסוקים בעבודה של המשכן. בכהן שמדליק את המנורה. הוא מלמטה מדליק אור כלפי מעלה. זה עוצמת העשייה של עם ישראל. פתאום צץ קלקול. דע לך, יש סכנה. הדיבור גם יכול להשתמש, יכול להיות שימוש, לקלל. לקללה. זה לא קללה במובן של מילת רחוב. על זה לא סוקלים אדם. הוא מקלל את השם. כלומר, הוא לוקח את הכוח האלוקי שניתן בעם ישראל, והוא משתמש בו לאנטיתזה למצרים. שכל מטרתה הייתה לקבור את הדיבור הישראלי. ולכן פרשת המקלל מופיעה פתאום פה ומחזירה אותנו בחזרה אל כל תפקיד גאולת ישראל. בואו נמשיך קצת בדברי הרב נריה. ממשיך הרב נריה, הדיבור בכללו יש לו כוח כפול. דיבור קודש ודיבור חול. דיבור הקודש מוצאו וממקור הדעה העליונה יוצר את כל היצורים. מהכוח של הדיבור הבורא של העולם. בדעתו תאומות נבקעו. ודיבור של חול מקורו הוא למטה. מהציורים הבאים ומהרישומים שיש בנפשו של האדם מכל מה שיש ביצירה. חוכמתו של האדם מן העולם היא באה. זו ידיעתו, הבנות את העולם. אלמלא היו העולם לא היה חוכמה. וכן גם דיבורו של האדם. הדברים, המציאות יצרה את הדיבורים. ככה זה אצל הגויים. אדם מסתכל בטבע, מסתכל על המציאות, עכשיו יש לו הרצאה לתת. אולם לנו נתן הקדוש ברוך הוא את כוח דיבורו שלו. מבחינת דיבורו הוא התברך, אותו דיבור שיצר את העולם, שקדם לעולם. לנו ניתנה תורה שהיא חוכמה הילאה, שבה נסתכל הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. בדברים רמוזים ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד הארץ. זה הכוח שנתתי לך. משום כך, יש כוח בתפילתן של ישראל שהיא דיבור. מה זה תפילה? מה אדם עושה כשהוא עושה, כשהוא ממלמל דברים בתפילה? זה טכני? חס ושלום, הוא משפיע על המציאות. למה? איך? מאיפה יש לי כוח להשפיע על המציאות? זה הדיבור האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותו. ולכן, הדיבור של התפילה, היא הדיבור להשפיע על העולם ועל הנהגתו המעשית. כיוון שדיבורן של ישראל נובע מכוח הדיבור מקדם, הדיבור שקדם לעולם, אשר בו נברא העולם, וכולו אחדות יסודו אחד, הלא במאמר אחד יכול להיברות. זה הדיבור של עם ישראל. מפה גם הולכת ומתבררת הסכנה הגדולה. הסכנה של דיבור שהופך להיות שקר, שהופך להיות כללה. הייתי אומר, אם אנחנו מבינים את העומק של הדבר, רק עם ישראל יכול לקלל. כלומר, מה זה כללה? במובן העמוק שלה, זה קלקול. מי שלא יכול לברוא, לא יכול לקלקל. כלומר, לעם ישראל יש כוח לקלקל, רק לעם ישראל. ולכן באה פרשת המקלל לתת לעם ישראל את הבירור ואת הסכנה. אגב, זה מאוד מסתדר עם פרשה שקראנו לפניכם בתזריע מצורה. על מה נענש המצורע? מוציא שם רע, נכון? האם מוציא שם רע, מה זה? זה דיני נזיקין? כלומר, אדם דיבר לשון הרע, הוציא שם רע על מישהו, פגע בו, נכון? לכן הוא נענש. אני עכשיו סיפרתי שהמקולת במקום פלוני אלמוני, זה מקולת של שקרנים, רמאים, ועל המקולת שם הוא רמאי וכו'. פגעתי בו, נזיקית. אם זה ככה, למה מצורע שייך רק בעם ישראל? גניבה שייך רק בעם ישראל? לא. גזל, אחד משבע מצוות בנוח. אבל מצורע שייך רק בעם ישראל. למה? כי הכוח של הדיבור, אין במובן של בורא עולמות, ואין במובן שמקלל עולמות, זה יחק לעם ישראל. ולכן הפרשה של המקלל, היא פרשה רק לעם ישראל. מתי היא קורית? זה מדהים. כשיש תערובת של ישראלי עם מצרי, זה יוליד את הקלקול הזה. כלומר, שיש בן אישה ישראלית, שהוא גם בן מצרי, המצריות מתלבשת על כוח הדיבור הישראלי, מה יוצא מזה? כללה. זה העומק של הדבר. תראו את, אני קופץ רגע למקור 10, גם כן הרב נריה, זאת תהיה תורת המצורע. אומר הרב נריה, כדברי חז"ל, תורת המוציא שם רע. נכון? המדבר לשון הרע הוא הלוקה בצרת. והנה, שנה לנו הרמב״ם מסוף הלכות תומה צרת, שהנה הצרת אינו מנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה לישראל. כלומר, לא היה קורה שיש מצורע בגויים. אין דבר כזה. מה, אין מוציאי שם רע אצל הגויים? יש. אבל הוא לא היה הופך להיות מצורע. למה? ויש לשאול, כיוון שלשון הרע, הנה הוא פרט ידוע של חובל ומזיק. הרי גם בני נוח נצטבו על הדינים. אם כן, למה עניין זה של תומה צרת אינו נוהג בהם? כמו שביארנו, אם זה ידי נזיקין, חובל, זה שייך גם להם. אז למה אצלם אין מצורע? כי יש הבדל יסודי בין הדיבור הישראלי לדיבור הכללי, מה שהרב נריה אמר בפסקה הקודמת. הדיבור הכללי בא מתוך העולם, הדיבור הישראלי העולם בא מתוכו. דיבור שבא ממה שקדם לעולם, יש בו כוח יצירה, יכול להשפיע על העולם לחיוב ולשלילה. אבל דיבור שעיקרו בעולם, שכל מהותו נובעת מן העולם הקיים, אין לו השפעה על העולם. לא למעליותה, לא לגריותה. לכן ישראל, גוי קדוש, שדיבורם עליון, דיבור יוצרו, הרי כשהם מקלקלים בדיבור, גורמים הם לנזקים בעולם. ועל אבו נזקים אלו הם לוקים. לא כן, דיבורם של אומות העולם, של בני נוח, כיוון שאין דיבורם יכול לגרום נזק, לא יכול להשפיע על העולם, לא שייך נגע צרת. כלומר, ודאי שהדיבור שלהם יכול לגרום נזק בדיני נזיקין. זה ודאי. אם אתה עכשיו מוציא שם רע על עסק, ודאי. אבל בעומק של הדיבור של כוח אלוקי, אין להם אותו. לכן זה שייך רק בעם ישראל. ולכן פרשת המקלל נמצאת בתוך לב פרשות הכהן. הכהן מבטא את הפסגה של הקדושה בעם ישראל. של הכוח, של כוח התפילה. של כוח העמידה מול ריבונו של עולם. דווקא שמה צריך עכשיו ברור, תיזהר. אם אתה תכניס אל תוך הדיבור שלך כוחות רעים, כוחות של אומות העולם, כוחות של מצרים, אתה עלול להשתמש בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לך לקלקול, להרס. זה הגודל של עם ישראל וזה הסכנה. מי שיש בו טהרה, יש בו טומאה. מי שאין בו טהרה, אין בו טומאה. בתי כברות של אומות העולם לא מתאמים. למה? אין בהם טהרה. מי שיש לו כוח של דיבור במובן החיובי, יש לו גם יכולת לקלל. הכוח הדיבורי החיובי, הביטוי הכי יומיומי שלנו, זה התפילה. לכן הרב קוק, תראו מה כותב הרב, ועולת ראיה בהקדמה על התפילה, מקום מספר 8, כותב הרב, הריני מזמן את פי. הפה הוא הכלי של הדיבור. אוצר החיים הרוחניים, שבו כל הביטויים שבכוח גנוזים הם בתוכן כללי, לא התבלבל. כשאני בא להתפלל, אני לא בא לתאר מציאות. אני עכשיו לוקח את הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ואני עכשיו משתמש בו, להשפיע על העולם. אל תהיה קלה בעיניך ברכתו של אדיוט, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח. ולכן יהודי פשוט שמתפלל, הוא משתמש בכוח הדיבורי האלוקי הזה. שאיפה קיבלנו אותו? כשיצאנו ממצרים והגענו למעמד הר סיני, קיבלנו. תיזהר, זה כוח עצום. צריך האדם, ביותו ניגש לאחל דיבורו בקודש, בתפילה לאל חי, להזמין את פיו הזמנה הראויה לקדושה. כדי ששפעת הדיבור תבוא מהיסוד המקודש, ממקור הדעה העליונה, שכוחה הוא לפעול על כל ההוויה, באשר היצירה כולה באה מתוך הופעתה. מבינים מה זה כוח של תפילה? מה זה כוח של דיבור ישראלי? ולכן הבירור הזה הוא כל כך חשוב. הרבה פעמים אנשים נדמה להם, טוב, מה זה דיבור? בסדר. לא הדיבור עיקר אלא המעשה. נכון, יש למעשה תפקיד מאוד משמעותי. אבל דיבור ישראלי, דיבור של קדושה, יש לו כוח עצום. על זה עם ישראל יצאו ממצרים. הדיבור היה בגלות, היה צריך לגאול אותו. כשהאדם מרומם אותו וגואל אותו, אומר הרב, הוא מגיע לחיבור בין המילים שלי למילים של הקדוש ברוך הוא. זה התפילה. התפילה היא עשה רצונך כרצונו, אתה הופך להיות צינור של הדיבור האלוקי. להבדיל איזה סכנה זה הכללה. ולכן המקלל את שם השם, אין לו מקום בעולם הזה. סוכלים אותו. וזה הבירור הגדול שמתגלה בפרשה שלנו. אני חושב שאנחנו חיים בימים שבהם כוח ישראל הולך ומתגלה ומופיע בעולם. ומתגלה שכוח עם ישראל הוא לא להשפיע על עצמו, הוא להשפיע על העולם כולו. כשעם ישראל מכריז בדיבור עוצמתי, כמובן שאחר כך גם במעשים, מה זה טומאה ומה זה טהרה, מה זה רשע ומה זה טוב, מה זה עולם מקולקל ומה זה עולם מתוקן, ומוביל בדיבורו את העולם, זה כוח הדיבור האלוקי שמופיע בתוכו. אבל לעומת זאת חלילה, כשעם ישראל משתמש בדיבור שלו, להפך מהדבר, כי המצריות פועמת בתוכו, זה ממזר. מה זה ממזר אמרנו? זה לקיחת הכוחות של החיים אל המקום המקולקל, אז יש פה ממזריות, שבאה ממצרים, שבאה מכל מיני כוחות של טומאה, זה סכנה גדולה. והפרשה הזאת, התורה בחרה לשים אותה פה, כפרשה לכאורה צדדית שלא קשורה לכלום, כי היא מכילה בתוכה יסוד ברור עצום. עם ישראל הוא עם של דיבור אלוקי, חלילה וחס לא של כללה. הוא עם של דיבור, של תיקון, של הופעת ההוויה האלוקית דרך הדיבור שלו. שנזכה, בעזרת השם, ברוכים תהיו.